בכל מדד, והיו כמה מחקרים שבדקו מה בעצם יוצר תביעת רגל פחמנית גבוהה, ילד נוסף הוא פי 50 מכל דבר אחר. זאת אומרת, אתה יכול להפסיק להשתמש במייבש בגדים, ואתה יכול להפסיק לנסוע ברכב ולא לטוס וכל זה, אבל אם תעשו ילד אחד פחות, זה הרבה יותר משמעותי מבחינת הפחתת תביעת הרגל הפחמנית שלך. אז אלה דברים שלא נעים לומר, מכיוון שאנחנו באמת חיים באתו שילדים זה ברכה, ואני באמת אוהב ילדים. אבל אנחנו חייבים שיש הוצאות חיצוניות, אפשר לתלם מהם, אבל אי אפשר לתלם מהתוצאות.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ולרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את פרופסור אלון טל, חבר הכנסת בסיעת כחול לבן, ולשעבר ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב.
אז אתה יודע, גיא, לפני חצי שנה, אולי קצת יותר, באחת השבתות נסענו כמה משפחות לעמק המעיינות. זה באזור בית שאן, וזה באמת אחד המקומות היפים בארץ, עם שפע של מעיינות צלולים. זאת הייתה שבת מאוד יפה, שמשית, אבל לא חמה מדי, וטבילה במעיינות הצוננים נראתה כמו הדבר הכי טוב לעשות, אלא שזה הסיוט. הפקקים בכניסה, החיפוש הבאמת כמעט נואש אחרי חנייה במקום, הצפיפות, ואפילו המתנה הממושכת לקרונו הזה שאיתו נוכל להיכנס ולעבור בין המעיינות, זה היה מאוד מתסכל. בסופו של דבר הסתדרנו, דילגנו על חלק מהמעיינות, נהננו מאלה שהיינו בהם למרות העומס, ויצאנו הביתה בסביבות 4, רק כדי להגיע לעומסי תנועה מטורפים, כמובן בכביש חוצי ישראל. הגעתי הביתה בשעות הערב ונשבעתי שאני לא יוצאת מהבית יותר בשבתות, בטח לא בנעימות שבהן. מדי פעם אני חורגת ממנהגי כדי ליהנות מקצת טבע, אבל העומסים באתרים הפתוחים נהפכים לבלתי נסבלים, ולצערי זה רק ילך ויחמיר.
טוב ענת, לפחות אני מתאר לעצמי שניחמת את עצמך בכך שהשווי של העסק הזה שקוראים לו כביש חוצי ישראל, כן, זה עסק, הוכפל, וקרנות הפרייבט אקוויטי רשמו רווחים גדולים בגלל המודל המטופש שבו המדינה הפריטה את העסק הזה, שבעצם ככל שהצפיפות בכביש עולה, ככה הזכיין, קרנות פרייבט אקוויטי במקרה הזה של כביש חוצי ישראל, מרוויח יותר, למרות שהשירות לאזרח מידרדר. הצפיפות בישראל והכישלון הטוטלי של הממשלה, למעשה של כל המוסדות הדמוקרטיים כאן, להתמודד עם האתגרים התכנוניים של המרחב הציבורי, יהיו כנראה אחד המשקולות, אם לא אבן הריחיים המרכזית, על צברה של איכות החיים ורמת החיים בישראל. בנק ישראל, האוצר, העיתונות, כולם ממשיכים למדוד את רמת החיים בישראל באמצעות התוצר לנפש, ה-GDP, והצמיחה שלו. אבל לדעתי, הנתון הזה של תוצר או תוצר לנפש פשוט יהפוך לפחות ופחות רלוונטי עבור רובנו. ישראל בדרך להיות מדינה עשירה, עם תוצר לנפש גבוה, אבל איכות החיים האמיתית כאן תנוע בכיוון הפוך. בשלב הראשון, כמו שאמרת, זה הצפיפות והלכלוך. השלב השני הוא שחלקים גדולים מהמרחב הציבורי יופקעו לטובת בעלי האמצעים, בגלל האי שוויון העצום, שכמובן לא ירצו לספוג את הירידה באיכות החיים הזאת, וירצו לרכוש לעצמם בכסף את איכות החיים, וזה כמובן משתלב עם הזינוק באי שוויון בישראל. במידה מסוימת אנחנו במין מסלול אמריקאי, מרחב ציבורי נראה לעתים קרובות כמדינת עולם שלישי, ולצידו המרחב הפרטי של המיון העליון עם רדמת חיים גבוהה בהרבה.
עכשיו גיא, אני תמיד מתחילה רע, ואז אתה מראה לי שאפשר לקחת את זה לתהומות שלא חשבתי עליהם. אז נכון, כולם מדברים על צפיפות בישראל, על הפקקים, על התורים שיש בכל מקום. אני יכולה להגיד לך שאצלנו בשכונה יש בכל יום שישי תור ללחם. זה לא כמו שזה נשמע, אבל עדיין זה תור נורא מעיק. על המערכות שכבר לא עומדות בעומס, ובעיקר כולם מדברים על החשש ממה שצפוי לנו בשנים הבאות, כשישראל תטפס בנחישות לכיוון של 15 מיליון בני אדם תוך 15 שנה. המחשבה הזאת על מה שצפוי פה יכולה להיות מבעיתה, במיוחד על רקע העובדה שלא בטוח שמי שצריך להיערך לכך אכן עושה זאת. אפשר לומר שבין קורונה לאיראן ולשנים רבות מדי של כן ביבי לא ביבי, למקבלי ההחלטות אולי היה נוח להתעלם מהפצצה המתקתקת שנמצאת ממש מעבר לפינה.
כן, אז כמו שאמרנו, לכל הצמרת הכלכלית בישראל, מימין, משמאל והמרכז, יש פטיש רק עם צמיחה כלכלית במונחי תוצר, כאשר בעשור האחרון מתלווה אליה כמובן ההייפ החדש, הדרך המרכזית היחידה לקדם את המדינה זה להכפיל את שיעור העובדים בהייטק, לא רק שאין לזה שום סיכוי, זה גם מקסם שווא. רמת החיים לא נגזרת רק מתוצר, אלא בעיקר מאיזה מרחב ציבורי ושירותים ציבוריים יש לנו כאן.
נכון, גיא, אני חושבת שזה יותר רחב מצמיחה, זה באמת יש פה בעיות תכנוניות היסטוריות והתעלמות היסטורית מתכנון ארוך טווח, או מה שהיה צריך לעשות, שהביא אותנו למצב הזה גם בכבישים וגם בנדלן. ובאמת ננסה לבדוק בפודקאסט הזה, האם הצפיפות היא גזרת גורל? האם במדינה עם משאבי קרקע מוגבלים כל כך, נגזר גורלנו לחיות בפקק ארוך ומתמשך? האם יש מה לעשות? ממי לקחת דוגמה? כדי לענות על השאלות הללו, הזמנו לאולפן שניים, אריה פריצון, מתכנן עירוני ולשעבר עורך דין סביבתי בארגון אדם טבע ודין. במאמר שהוא פרסם בדמרקר בשבוע שעבר, הוא טען כי שיפור איכות החיים של האזרחים בישראל לא יגיע מצמצום הפקקים, אלא דווקא משיפור האלטרנטיבות לרכב הפרטי.
העורך השני שלנו היום הוא פרופסור אלון טל, חבר הכנסת בסיעת כחול לבן, שכיהן עד לא מכבר כראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, והיה בין המייסדים של אדם טבע ודין ושל צפוף, הפורום לאוכלוסייה, סביבה וחברה. אחד הפתרונות שהוא מציע, הגבלת הילודה, מעורר כמובן התנגדות חריפה בקרב אוכלוסיות וקהילות שונות בישראל, לא רק החרדים. יחד איתו ננסה להבין את הקשר בין ילודה ואיכות חיים ואת המשמעות של ההצעה שלו. ברוח השעה הזאת, שני האורחים שלנו היום הצטרפו אלינו מרחוק, כדי שלא נחלוק וירוסים ווריאנטים. מיד מתחילים אחרי הפרסומת אחת.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדור.
שלום אריה.
היי, שלום.
אז מה צפוי לנו בשנים הבאות מבחינת הצפיפות? איך פחות יותר ייראו החיים שלנו פה?
ברמה מיידית זה more of the same, זה רק יהיה יותר גרוע. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים היסטורית, אז ישראל נמצאת באיזושהי התפתחות לינארית של צפיפות, שהיא בונה ובונה 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 באופן מאוד מסוים, בונה, רוב הבנייה בישראל היא פרברית. והדבר הזה מכריח אנשים להתנייד ממקום למקום בכלי רכב ולהחזיק רכב אחד או שתיים. זה מה שמייצר את הגידול שאנחנו רואים במספר כלי הרכב על הכבישים, ומשם מגיעים הפקקים. והמגמה הזאת, עד כמה שאני יודע, לא, אין שום סיבה לחשוב שהיא לא תמשיך. מצד שני, יש את התוכניות של הרכבת הקלה והמטרו בגוש דן, ותמ"א 70 שמתלווה אליהן. שהתקווה היא שהדבר הזה ישפיע באופן מסוים על, על דפוסי ההתניידות של אנשים בגוש דן.
רק צריך לראות שזה קורה, אתה יודע, זה בינתיים לא קורה.
נכון, זה עוד רחוק בעתיד וקשה לדעת מה יקרה, אבל כאילו מה שאנחנו כבר יודעים זה איך גוש דן נראה עכשיו ומה דפוסי המשך הפיתוח שלו, איך נראות התוכניות, רוב התוכניות שנמצאות היום בפייפליין, הם more of the same, עדיין תוכניות של פיתוח פרברים מותר רכב פרטי.
כן, אז אריה, מיד נדבר על התקוות לעתיד, אבל אולי קצת נחזור לאחור, איך הגענו לכאן? מה בתכנון היסודי שנעשה פה לאורך השנים היה פגום, ואיזה תהליכים אולי אפשר היה לצפות אותם? במילים אחרות, למה הזמן שלוקח לי להגיע לאולפן מהבית שלי, ואני חושב שתלנת אותה חוויה, הוכפל בעשור האחרון?
אז הקונטקסט היסטורי באמת חשוב וכדאי להתעכב עליו דקה. אז הכותרת לקונטקסט ההיסטורי של ישראל היה פשוט ביש מזל להיוולד ולהיבנות במחצית השנייה של המאה ה-20, שזה C עידן הרכב הפרטי, ולכן היא נבנתה בתקופה שבה בנו בצורה מאוד מסוימת, מפשירים שטח קרקעי, בונים שכונה שכולה בתי מגורים, ומקשרים אותה בכבישים לשאר האזורים בארץ, ולא ממש חשבו על דפוסי התנהדות אחרים, וזו הסיבה למשל, שגם כשיש לנו רכבת, כל תשתית הרכבות נבדתה כלאחר מעשה ובדיעבד, ובנו אותה איפה שהיה נוח לבנות, ובנו אותה בשולי הערים. וכך הגענו למצב שבו כמעט בכל מקום בארץ, תחנות הרכבת לא נמצאות במרכז העיר, כמו שאנחנו רגילים לראות בערים באירופה, אלא בשולי העיר, באופן שמאוד מקשה על השימוש בהם, וגורם לזה שרוב האנשים עדיין נאלצים להשתמש ברכב פרטי ביום-יום. ובאמת, כאילו, אם מסתכלים על כל מדינת ישראל, ומסתכלים איפה נמצאים האזורים האורבניים שכיף להיות בהם, זה לרוב נמצא מרכזי ערים ותיקות שנבנו לפני 48, נבנו לרוב על ידי הבריטים.
נכון, אבל אז כן, אז זה כן נבנה כעירוב שימושים. זאת אומרת שההתחלה כן הייתה טובה. אתה רואה מרכזים מסחריים ממש בתוך השכונות, תחורות את זה בגבעתיים, תחורות את זה בתל אביב. ורק בבנייה המתקדמת באמת התחילו בעניין של פרברים, והקימו שכונות קהילתיות שבעצם אין בהן שום דבר חוץ ממגורים.
נכון, כי זאת תוצאה א' של המשך של אותה מגמה. יש לנו איזושהי מגמה של דפוס בנייה פרברי, ועם הזמן הוא מועצם. וצריך להוסיף לזה איזושהי עלייה ברמת חיים שקרתה לאורך הזמן, ועם הזמן לאנשים היה יותר כסף, הם רצו בתים יותר גדולים, והדבר הזה יתאפשר רק לידי בנייה בפרברים. אז אם גם בשנות ה-60 היו בונים שכונות כחלק מהמרקם האורבני של העיר, עם איזשהו עירוב שימושים בסיסי, לא מי יודע מה, אבל זה היה משהו, אז הדפוס הפיתוח של שנות ה-80 וה-90 זה מקומות כמו מודיעין, או כמו שום, או כמו כל מיני דברים אחרים, שזה ממש כאילו פרברים אמריקאים וכל דבר בעניין, ברמת צפיפות מאוד נמוכה, עם הפרדת שימושים כמעט מוחלטת. וזה הסיבה שיש פקקים, וזה משהו שתמיד צריך להזכיר, כי בעיניי הוא לא מדובר מספיק. למה יש פקקים? בגלל פרברים.
בגלל שאנשים צריכים לנסוע מהבית שלהם למקום העבודה, שנמצא במקום מרוכז אחד.
כן, אבל למה הם צריכים לנסוע ככה? התשובה לזה מורכבת משתיים. א', הם צריכים לנסוע בגלל שמקום המגורים שלהם רחוק ממקום העבודה, זה בשפה תקנונית נקרא הפרדת שימושים, ולמה הם צריכים לנסוע ברכב פרטי ולא בתחבורה ציבורית? אז ברוב המקרים התשובה היא כי המקום שהם גרים בו נבנה בצפיפות נמוכה מכדי לאפשר איזושהי תכנות כלכלית בסיסית לתחבורה ציבורית יעילה. ושני הדברים האלה, הפרדת שימושים ובנייה בצפיפות נמוכה, זה שני המאפיינים הבסיסיים של פרוור, זו הגדרה של פרוור. אז כשאנחנו שואלים למה יש כל כך הרבה רכבים על כביש, למה אנחנו תקועים בפקק, הסיבה היא בנייה פרוורית. וזה קישור שלא מספיק אנשים עושים.
אז אני חושבת שזאת אחת הסיבות. אריה, במאמר שפרסמת בדמרקר בשבוע שעבר, טענת למעשה שאין פתרון לפקקים ברמת כלי הרכב, ושגם אם נרחיב עוד ועוד את הכבישים, עדיין יהיה פקוק, בגלל מה שנקרא ביקוש סמוי או ביקוש מושהה, ולכן צריך להפסיק להשתמש בכלי רכב, ובעצם לעבור לתחבורה ציבורית, ואני רוצה לשאול אותך אם אתה יודע איפה אתה חי, כי תחבורה ציבורית טובה אין בישראל.
נכון להיום אין, בגלל שאנחנו חיים עכשיו בתוצאה של 70 שנה של פיתוח פרברי, שפיתוח פרברי פשוט לא, זה לא מתקיים באותו חלל ביחד עם תחבורה ציבורית יעילה. אי אפשר את שני הדברים האלה, זה או פיתוח פרברי עם תלות ברכב פרטי ופקקים, או בינוי אורבני יותר סביב תחבורה ציבורית, והתניידות בתחבורה ציבורית או בדרכי התניידות אחרות. עכשיו, כשאני כתבתי במאמר הזה שאי אפשר לפתור את בעיית הפקקים, אז אני בהחלט מתכוון לזה, ובאמת נראה לי כל בן אדם שמבין לעומק את המשמעות של תופעה שנקראת ביקוש מושרה, מבין שאין מה לעשות את זה.
זה אומר דרך אגב רק כדי להסביר לה אולי למאזינים שלנו, שזה בעצם כלי רכב, נהגים שמעדיפים לא לנסוע במכוניות בגלל שאין מספיק כבישים, וברגע שיוסיפו הם יצטרפו בעצם לכביש. הם יעלו על הכביש.
כן, הרעיון הוא שהביקוש לנסיעה בכביש בשעות העומס הוא יותר גדול בעצם ממה שהמכוניות שאנחנו רואים בכביש. זאת אומרת, על כל מכוניות שרואים בכביש יש עוד אנשים שהיו רוצים לנסוע, אבל הם בחרו לא לעשות את זה. ומרגע שהתאפשר להם, בין אם הרחיבו את הכביש וסללו בו עוד שני נתיבים, או בין יישמו עם עבודה מהבית, או שמיישמים כל מיני תוכניות ממשלתיות לשינוי זמני פיזור ילדים, או whatever, או תוכנית כזאת או אחרת, לא משנה מה יעשו, בטווח הקצר, אז באמת תורגש הקלה בגודש והתנועה תזרום, ועם הזמן, הרבה אנשים שעד עכשיו מצאו אלטרנטיבות לנסיעה בשעות הגודש, יחזרו לנסוע בכביש בשעות הגודש, ורמת הפקקים תעלה פחות או יותר לאיפה שהייתה קודם. אז נקודת המוצא היא שאי אפשר לפתור את הפקקים.
אני רוצה לנסות להביא עוד משהו, וזה בעצם את ההתייחסות של גופי התכנון לנושא התחבורתי. דרך אגב, אני ראיתי את זה בצורה מאוד מובהקת בקדימה צורן, שבונים שם בלי הפסקה, אבל אין כל כך מענה תחבורתי.
זה מה שנקרא תכנון עבור קבצי אקסל. זאת אומרת, שהם תכננים יחידות דיור, הם פשוט רוצים לבנות X יחידות דיור, כדי ששר האוצר או מראש מנהל התכנון או שר הפנים, מי שזה לא יהיה, יוכל לצאת לתקשורת עם כל מיני הצהרות וכותרות, ולגזור מזה איזשהו רווח פוליטי. ואז הם מתכננים, רק הם רוצים לאשר מספר ולבנות מספר יחידות דיור, הם לא חושבים על המסביב, הם לא חושבים על קונטקסט היותר רחב. במקרה הזה זה התבטא בזה שפשוט אין כבישים, אבל קונטקסט היותר רחב הוא איך מתכננים את זה מלכתחילה. זאת אומרת, מבחינת אביגדור יצחקי, אם היו מתכננים שכונה פרברית ויש להם כביש, המצב מצוין. אבל אנחנו יודעים שזה בדיוק המיינדסט שהביל אותנו למצב שאנחנו נמצאים בו היום. שמתכננים בלי לחשוב על התשתית של התחבורה, וספציפית בלי לחשוב על תשתית של תחבורה ציבורית.
אם אני מסתכלת 10 ו-20 שנה קדימה, אין לנו שום דרך להימלט מהפקקים, אלא אם כן יצליחו לעשות תחבורה ציבורית יעילה, מה שכרגע נראה שמאוד מתקשים.
חד משמעית, אני לא חושב שמי שמסתכל מסביב וקצת מכיר את התחום הזה, אני לא חושב שמישהו רואה איזושהי סיבה לחשוב שלא יהיו פה פקקים, או שהפקקים לא יעלו בקצב מדהים. יש התחזיות של משרד האוצר ובנק ישראל בעניין הזה מאוד ברורות, מדברות שכל אדם יושב בפקקים עוד שעה מעבר למה שיושבים היום. אז ברור שכאילו ככל שהאוכלוסייה תגדל יהיה פה יותר פקקים. אני רוצה להאמין שיש איזשהו שינוי כיוון בגופי התכנון שיביא לזה שבמידה מסוימת הבינוי העתידי יהיה קצת יותר מוטה תחבורה ציבורית ופחות פרוורים משהו היום, אבל אין לי אשליות שזה יהיה איזשהו מהפכה מוחלטת, וברור שהמצב פקקים הולך. וכל מי שחושב קדימה ועושה אחד ועוד אחד, המסקנה היא צריכה להיות לגור ליד צירי תחבורה ציבורית מרכזיים, אחרת יהיה פשוט ממש גרוע.
אריה, אני עושה אחד ועוד אחד ממה שאתה אומר, ואני אומר מה שהולך להיות זה פשוט מאוד. מי שלא רוצה לעמוד בפקקים צריך יהיה לגור בתל אביב, רצוי במרכז תל אביב, איפה שהעבודה והאקשן. ולכן מחירי הדיור בתל אביב, שהם מהגבוהים ביותר בעולם, יוכפלו. ואז בעצם יהיה לנו פה שתי מדינות. תהיה מדינת תל אביב, רק לעשירון ולמיון העליון, שיהיה בה איכות חיים ורמת חיים טובה, ותהיה שאר מדינת ישראל, שבה אנשים יעמדו שעה, שעתיים ושלוש בפקקים, כמו במדינת עולם שלישי.
תראה, זה כבר, אפשר לומר שזה כבר המצב עכשיו. תל אביב כל כך יקרה שזה כבר יש לך מדינה של אנשים שיכולים להרשות לעצמם לגור בה ואלה שלא. והנושא הזה של הפקקים רק הולך להחריף את זה.
לא, אבל לפי התחזית שלך זה רק ההתחלה. כלומר, דירה בתל אביב תעלה לא 5 מיליון שקל, אלא 10 מיליון שקל. ומסעדה בתל אביב לא תעלה 200 שקל, אלא 400 שקל. וברגע שיהיה לך ריכוז של עושר כל כך גדול, בעצם רק העשירים יוכלו לגור בתל אביב, אז בעצם גם תהיה דחיקה חוצה של השירותים הציבוריים, כי העשירים ירצו לעקוף את התורים בכל דבר שיש בו מרחב ציבורי ושירות ציבורי.
אבל אתה מתעלם כאן מהפיתוח של הרכבת הקלה והמטרו בגוש דן. כלומר, ישראל היא לא המדינה הראשונה בעולם שיש לה מרכז עירוני חזק ועשיר, ושאר המדינה פחות. אבל מה ההבדל בין ישראל לשאר המקומות האלה? למשל, כך נגיד את ניו יורק, מה ההבדל בין גוש דן לניו יורק? שבניו יורק יש מטרו, ואנשים יכולים לגור בשכונות קצת יותר זולות, קצת יותר רחוק ממרכז המטרופולין, ועדיין להגיע לעבודה בזמן ובצורה יחסית נוחה בזכות המטרו. ואז עם השנים מתפתחים לך אזורים לאורך הצירים של הרכבת, מתפתחים לך אזורים אורבניים לא פחות טובים מהמרכז. וזה עניין של זמן, שאני מניח שבאיזשהו שלב הוא יקרה בתל אביב, אבל זה פשוט תהליך שלוקח הרבה מאוד זמן, וזה גם, הוא כרוך באיזשהו שינוי תרבותי די עמוק, מבחינת מיינדסט של בעיקר ראשי הערים, שנגיד, אתה רואה את זה בתל אביב, זאת אומרת, תל אביב, סוג של לרון חולדאי, ירד הסימון והשנים האחרונות, הוא הבין שתל אביב לא יכולה להמשיך להיות עיר למכוניות, וצריך לתכנן אותה, מה שנקראים קוראים היפוך הפירמידה, קודם כל חושבים על הולכי הרגל, רוכבי אופניים, משתמשי תחבורה ציבורית ורכבים בסוף. וככל שגם בערים אחרות שסמוכות לתל אביב בגוש דן, שיושבות על צירי המטרו והרכבת הקלה, המהפך התרבותי הזה יקרה, והם התחילו לתכנן בהתאם, ואיכות החיים האורבנית בהן תעלה, אז הדבר הזה ימשוך אנשים שנפלטים מהמחירים הגבוהים של תל אביב, ויווצרו מרכזי משני מטרופולינים במקומות האלה.
והאופטימיות הזאת שלך מבוססת על זה שאתה רואה לנגד עיניך את המפה של הרכבת הקלה, ואתה אומר, התסריט הזה יתרחש בתוואי הנוכחי הזה, והיא תוכל לקלוט באמת את הכמות של האנשים ולייצר תהליך כזה כמו שתיארת?
תהליך כזה יקרה כי פשוט אין ביניי ברירה. אבל האם זה יקלוט את כל כמות האנשים שצפויה להתווסף לגוש דן בשנים האחרונות? כנראה שלא, כי כאילו יש גבול למה שאפשר לעשות לכמות האנשים שאפשר לגלות באמצעות התחדשות עירונית, ורוב האנשים האלה יקלטו בשכונות ובערים חדשות, והשאלה הגדולה היא איך השכונות והערים האלה יהיו. אם הם יהיו more of the same, זאת אומרת שהם יהיו תכנון פרברי, שלא מותאם לרשת המטרו, גם אם הוא סמוך אליה, אז אותם אנשים המשיכו להתנהל ברכב פרטי כי לא תהיה להם ברירה, וכל האנשים להתפספו לפקק ומצב פקקים רק החמיר. ואם לחלופין ישכילו לעשות פה תכנון מוטה תחבורה ציבורית אמיתי, כמו שיש בכל מיני מקומות בחול, ויצליחו לרכז בינוי צפוף ואורבני מסביב לתחנות המטרו והרכבת הקלה, אז יש סיכוי שבאמת כל אותם אנשים יוכלו להתנהל ביום שלהם בתחבורה ציבורית יעילה, ולא יצטרפו אלינו בכביש.
אריה פרידסון, תודה רבה שהצטרפת אלינו השבוע, ואנחנו רואים שאתה בבית, והחלטת לא לצאת היום ולא להתעקע בתוך הפקקים, למרות שהם קצת ירדו בימים האחרונים לרגל הווריאנט. תודה רבה.
ביי, תודה.
שלום לחבר הכנסת אלון טל.
שלום גיא ולכל המאזינים.
כאשר אני רואה את המגמות בישראל של צפיפות, של אי שוויון, של חולשה גוברת של השירות הממשלתי, ואולי אפילו איזה ניסיון לחכות את המודל האמריקאי, אני אומר לעצמי לפעמים, תוך 10-20 שנה, אולי התוצר לנפש בישראל יהיה 60-70 אלף דולר כמו בארצות הברית, אבל זאת תהיה מדינה בלתי נסבלת לחיות בעבור מעמד הביניים. השילוב של צפיפות, יוקר המחיה, וגם הפרטה מטורפת של המרחב הציבורי והשירותים הציבוריים, יורידו לנו כאן את איכות החיים, מה שלא ישתקף אולי בנתוני החשבונאות הלאומית. תשכנע אותי שאני טועה.
אני חושב שאתה צודק לכל דבר. התעוררתי לפני 10 שנים, אז הייתי יושב ראש של מפלגה חדשה בשם התנועה הירוקה, ופתאום הבנתי שכל הבעיות החברתיות שלנו, לצד הבעיות הסביבתיות, הן בעצם סימפטום של תופעה מאוד מאוד ברורה, של עלייה חדה ומהירה בצפיפות האוכלוסין בישראל. אין לזה אח ורע במדינות מפותחות, 2% לשנה מביא אותנו לכך שעד 2050, אנחנו נהיה פי 2. כל בניין שאתה רואה יהיו 2, כל כפיש, כל... וזה אומר שהעיכובים בבתי החולים רק ילכו ויחריפו, כי לא ידביקו את הביקושים, וזה יהיה אותו דבר בקשר לבתי משפט, ובתוך בתי הספר. ושלא מדבר על זה שכל שנה מדינת ישראל מוותרת על 22 קילומטר מרובע של שטחים פתוחים. כלומר, טבע בטח ובטח לא יהיה פה.
כדי להכניס קונטקסט קצת, אלון, אני רוצה להקריא לך ציטוט שלך מרעיון בהארץ, לפני 4 שנים, לפני שהיית פוליטיקאי במשרה מלאה, עוד שהיית איש אקדמיה ואקטיביסט. אנשים אומרים לי שזה לא מוסרי להגביל ילודה. סליחה, זה לא מוסרי שחברים שלי רוצים לעשות ילד שלישי, אבל אין להם כסף לשלם על גן פרטי, רופא שיניים, חוגים או אוניברסיטה, כי 60% מהמשכורת שלהם הולכת על מס הכנסה, כדי לממן משפחות של 10 ילדים, שההורים שלהם לא משלמים מיסים, זה מוסרי שחבר שלי מוותר על ילד כדי שהם יוכלו לעשות 14 ילדים? לדעתי זו מדיניות ציבורית בלתי אחראית שמשוועת לתיקון. ההחלטה כמה ילדים להביא לעולם צריכה להיות החלטה של ההורים בלבד, ומי שרוצה לעשות 5-6 ילדים שיעשה, אבל בלי להטיל את הגידול שלהם עליי כמשלם מיסים. הייתי שמח שהמיסים שלי ילכו על דברים אחרים, כמו תשתיות, בתי ספר טובים ושירותי בריאות. עוד אנשים זה עוד צפיפות ועוד פקקים, וידוע שאלו מצבים שהופכים אנשים לאלימים יותר. מספר המשפחות החלשות בישראל גדל, על זה אין ויכוח. מי שחושב שאפשר לצפות להמשך ההקרבה הזאת של מעמד הביניים לאורך זמן, חי בסרט.
מי שכתב את זה כנראה הבין עניין, ואני אגיד לך את האמת, גיא, כשנבחרתי לכנסת, היו לי חברים רבים, פוליטיקאים, שהמליצו לי לצניע את האג'נדה הדמוגרפית שנכנס לכנסת, הרי מדובר במשהו רגיש, ויש לך הזדמנות אחת לעשות רושם ראשון, שלא יחשבו שאני קיצוני. אבל החלטתי שאני לא יכול לעשות שקר בנפשי, אני חייב להעלות סוגיה שהיא לדעתי האתגר העיקרי שלנו, כי אם לא נגיע לאיזושהי יציבות דמוגרפית, אותו תסריט אימה שתיארתי שם הוא יתממש, ואני אגיד לך יותר מזה, אני אתבסף לרשימת המפגעים והקשיים בשנים האחרונות את בעיית התחלואה, הרי ראינו שביישובים צפופים, כמובן שמהלך כשהפנדמיה היה בעיצומו, הייתה תחלואה יותר גבוהה, זה אפידמיולוגיה בסיסית.
אבל אלון, אתה מדבר רק על החרדים, ובעצם על זה שאולי נממן אותם. גם חילונים מביאים 4 ו-5 ילדים היום, זה מאוד פופולרי בקרב מעמד הביניים, בוודאי 3 ילדים. וכשאנחנו מדברים על צפיפות, אי אפשר להתייחס רק אל הסקטור הזה, אלא אולי צריך להתייחס לכלל האוכלוסייה. כי כשאתה מדבר על הכפלה, נכון שזה לא יהיה באותו יחס, אבל גם האוכלוסייה הכללית תגדל מאוד.
קודם כל, אני רוצה באמת להעמיד דברים על דיוקם. אני מעולם לא הפניתי את ההמלצות שלי למדיניות ציבורית, למגזר זה או אחר. אני חושב כל אזרח שיכול לממן משפחה, שיממן. נכון, בקרב הציבור החרדי יש באמת ילודה מאוד
גבוהה. לא מדויק, אלון, אתה אומר שכל ילד נוסף מגביר גם את ה, אולי מאיים על כדור הארץ, או מגביר את ההסתברות למשבר האקלים.
כן, אבל יש גם משפחות קשר... חילוניות שעושות 7 ו-8 ילדים. את צודקת.
נכון, בגלל זה אתה אומר, אי אפשר להגיד שכל אחד שיכול להביא ילדים, שיביא ילדים, כי צריך גם להסתכל בסך הכל על המשמעות של גידול הילודה.
נכון, וכדי למחיש את מה שאת אומרת, היום 45% מילדים זה ילד שלישי ומעלה. אז ברור שזה לא מתרכז רק בציבור הבדואי או בציבור החרדי. אבל אני חושב שזה נכון.
לגיא יש 3 ילדים, סליחה שאני מלשינה, לירה יש רק ילד אחד.
אז את צדיקה ממני. האמת היא שלא הייתה לי מודעות עד לאחרונה, ולא הפנמתי שבכל מדד, והיו כמה מחקרים שבדקו מה בעצם יוצר תביעת רגל פחמנית גבוהה, ילד נוסף, הוא פי 50 מכל דבר אחר. זאת אומרת, אתה יכול להפסיק להשתמש במייבש בגדים, ואתה יכול להפסיק לנסוע ברכב ולא לטוס וכל זה, אבל אם תעשו ילד אחד פחות, זה הרבה יותר משמעותי מבחינת ההפחתת טביעת הרגל הפחמנית שלך. אז אלה דברים שלא נעים לומר, מכיוון שאנחנו באמת חיים באתו שילדים זה ברכה, ואני באמת אוהב ילדים, אבל אנחנו חייבים שיש הוצאות חיצוניות, אפשר לתלם מהם, אבל אי אפשר לתלם מהתוצאות.
בעצם אתה דיברת מקודם על זה שקשה מאוד לדבר על צמצום ילודה בישראל, שבה פרו ורבו זאת מצווה, ואתה גם שילמת מחירים אישיים בסופו של דבר על האמירות האלה שצריך לצמצם את הילודה, נכון?
אל תשאלי, קיבלתי הרבה מאוד סינה, ואשתי לפעמים חושבת שאנחנו צריכים להסיק שומר ראש או משהו כזה, אבל אני חושב שבסופו של דבר אי אפשר להתעלם מזה, ואני יכול באמת ללכת על הדברים הרבה יותר קלים, יש מספיק אתגרים סביבתיים קלים שאפשר ליצור עליהם קונצנזוס, אבל נהיה באותו מקום, מכיוון שאם לא נצמצם את ילודה, לא נתקדם, אני משווה את זה תמיד לריצה על הליכון. אז מי שרוצה באמת שיראו שיפור, נגיד בפליטות גזי חממה, או במגוון ביולוגי, או כמעט כל משבר, בסופו של דבר, אם אנחנו נהיה בסופו 20-25 מיליון אנשים על חבר ארץ כל כך קטן, לא יהיה פה טוב לחיות, לא יעזור כלום.
אלון, בוא נדבר רגע על כוחות השוק. בהנחה שלא נעשה שינוי דרמטי בדברים האלה שדיברנו עליהם, אז מה שהולך לקרות כאן הוא שהעשירון העליון בישראל לא יהיה מוכן לקבל את שחיקת איכות השירותים הציבוריים והירידה ברמת החיים, ובעיקר לא את המימון והסובסידיות לאוכלוסיות שעתירות ילדים, ומה שיקרה הוא שהוא ילחץ על הממשלה, על הפוליטיקאים, למקסימום הפרטה. השירותים הציבוריים יורעבו בכוונה, והעשירון העליון יקנה את המוצרים הציבוריים בכסף, כי זאת תהיה הדרך היחידה להתמודד עם התפוצצות האוכלוסייה, כדי למנוע מצב שאותם אוכלוסיות ישאבו את המשאבים הציבוריים דרך ביטוח לאומי, מערכת הבריאות ומערכת החינוך. כלומר, העלייה באוכלוסייה המהירה בעצם תוביל אותנו למסלול של כלכלה אמריקאית.
אתה מדבר על זה כאילו זה בעתיד, אני חושב שהוא כבר כאן ועכשיו. מי שנוסע לתל אביב, יש לו כסף, יעלה על הנתיב המהר. מי שיש לו כסף לא יחכה 5 חודשים לניתוח פשוט, הוא יעשה את זה פרטי. מי שיש לו כסף יוכל לממן את החונך שידאג שילד שלו יקבל 5 יחידות במתמטיקה ובונוסים בכניסה לאוניברסיטה. ומי שאין לו לא יוכל ללמוד מהדברים האלה, זה כבר קורה. כלומר, בסופו של דבר השכבות החלשות יהיו עוד יותר חלשות, והצפיפות היא תפגע בהם, מכיוון שגם מבחינת נופש, במקום לחכות בפקקים כדי להיות בשמורת טבע צפופה, מי שיש לו כסף יטוס לפרובנס או יטוס לאפריקה, ומי שאין לו יהיה תקוע מחוץ לעין גדי ויגיד לו, תשמע, אנחנו כבר לא יכולים להכניס עוד אורחים.
אתה מדבר על הגבלת הילודה בעצם כמשהו שהוא מאוד משמעותי בכל מה שקשור למשבר האקלים, גם בכלל לרמת החיים ואיכות החיים שלנו, אבל יש מחיר גם לחברות שבהן האוכלוסייה מזדקנת ואין דור המשך. הילודה זה לא רק רע, אז אולי אנחנו, לפי הרעיונות שלך, עלולים לשלם סוג של מחיר אחר על החלטה אם תתקבל לצמצום הילודה.
אז קודם כל, אני אהבתי את זה שאמר צמצום, אני אף פעם לא מדבר על הגבלת ילודה. אנחנו לא רוצים להיות סין, ואנחנו מבינים שיש זכויות אזרח שבכל זאת לא מוכנים לוותר עליהם. אבל בוא נגיד ככה, אני אשמח מאוד בעוד 40-50 שנה להתמודד עם הבעיות של אירופה, וזה אם אנחנו נתחיל עכשיו לרדת לילד וחצי. אבל האמת היא שיש מושג שנקרא תנופה דמוגרפית. כשיש לכם אוכלוסייה צעירה גדולה שטרם עשתה ילדים, זה לוקח 2-3 דורות עד שתוכל להגיע ליציבות. ואני אתן לכם דוגמה להמחיש. ב-1979, דנג צ'אופינג היה נשיא סין, החליט שאין לברירה אלא להנהיג את מדיניות ילד אחד למשפחה. 50 מיליון אנשים מתו מרעב שנים לפני כן, והוא רצה להתמודד. אז עם כל העיוותים והפגיעה בזכות אזרח, הוא עשה את זה. עכשיו, מתי אוכלוסיית סין התייצבה עם מדיניות של ילד אחד במשפחה? וזה מה שנקרא באקדמיה trick question, כי התשובה היא טרם התייצבה. האוכלוסייה בסין תתייצב רק ב-2030. כלומר, זה לקח 50 שנה, מ-1979 עד 2030, ואני, עם כל הכבוד לממשלות ישראל, לדורותיהן, אין להם את הקריזמה וכושר ישכנוע שיש למפלגה הקומוניסטית הסינית. אז כן, באירופה יש אתגר, הם צריכים לעשות יותר ילדים, יצטרכו לדחות את גיל הפרישה כדי להיות בסדר מבחינה אקטוארית. אבל בישראל אנחנו רחוקים מאוד מדאגות מהסוג הזה.
אלון, אני דיברתי עם פעילים בתחום של הסביבה ושל שינוי האקלים על הטענות האלה שלך, והם אמרו, תראו, לאלון יש זכויות מאוד רבות כמובן על פועלו בתנועה הסביבתית בישראל, אבל המסגור החדש הזה שלו, שאליו הוא הולך בכל הכוח, של גידול האוכלוסייה כבעיה אסטרטגי, הוא מאוד בעייתי. למה? כי זה מאפשר בעצם לעשירון הראשון, העליון של העולם, שפולט כמחצית מגזי החממה, להעביר את מרכז הכובד מהשאלות של שינוי השיטה הכלכלית, וכמובן צרכנות מופרזת, רק לשאלת גודל האוכלוסייה, ולהתחמק מהרבה מאוד שאלות קשות אחרות שעדיין קיימות כאן סביב שינוי אקלים וביודייברסיטי וכל הדברים האלה שהזכרת מקודם.
אני מכיר את הטענה הזאת והדילמה מסולפת, כאילו הבעיה היא או צריכה או פיצוץ אוכלוסין. אני משווה את זה למלבן. אנחנו לא יודעים איזה צעד מלבן ארוך יותר, אם זה צריכה או אוכלוסין, אבל זה יוצר אותו נהפך בתוך המלבן, לא משנה איזה יותר ארוך. ואני מתפנה את כל המבקרים למחקר אמפירי אקדמי שעשיתי יחד עם מיטל פלג מזרחי, דוקטורנטית שלי, שאנחנו הצלחנו לאפיין את תביעת הרגל הפחמנית של חוגים עשירים לעומת פחות עשירים, כמו משקולות 1-3 לעומת 7-10. מה שגילים דבר מרתק, בתחום הביגוד והמזון תביעת הרגל של אנשים עניים בישראל גבוהה יותר מאשר לעשירים. בתחום התחבורה ובתחום האנרגיה, ברור שהעשירים צורכים יותר. אבל זה לא חד משמעי. ולכן להגיד שכל מי שיש לו קצת יותר, הוא פושע בהכרח סביבתי, זה לא נכון. אנחנו יודעים שמי שחי בניו יורק סיטי, אולי במנהטן, הוא יותר עשיר, אבל תביעת הרגל שלו הרבה יותר נמוכה מאנשים עניים שחיים בפריפריה. לכן אני לא הייתי מחליט, שניהם חשובים, אנחנו חייבים לצמצם את הצריכה, לשנות את תרבות הצריכה, אבל להתעלם מהגידול באוכלוסין, כפי שנעשה במסגרת התנועה הסביבתית במשך שנים, היא טעות מהותית ואסטרטגית.
אני לא קראתי את המחקר, אבל אני לא כך מבינה איך אתה אומר שבעלי הון פחות או יותר מבזבזים פחות, או משפיעים פחות מאלה שאין להם. אתה יודע, יש מטוסים פרטיים, ויש הרבה יותר טיסות, ויש הרבה יותר שימוש ברכב פרטי, וגם בהוצאה על ביגוד. בעצם בכל קנה מידה, אתה רואה שמי שיש לו כסף מוציא יותר, ולכן משפיע גם יותר.
אני גם כן הופתעתי מהתוצאות, אבל כנראה שה-fast fashion והמגמות החדשות של צריכת הרבה מאוד בגדים ואז לזרוק אותם, שזה בעצם הרבה יותר נפוץ בקרב החוגים העניים יותר, הוא ככה. אני לא מדבר על ברור, על פיתה גבוהה, לביל גייטס אולי יש לו תפיית רגל יותר גבוהה מכולנו, אבל בממוצע, אני חושב שאנחנו כולנו מבינים שמי שצמחוני וטבעוני, וזה בערך לאנשים שהם קצת יותר עשירים, לא, לא הרבה, כי יש גם אנשים פחות, אז הם מבחינת תפיית רגל הרבה יותר נוח, כל מי שצורך בשר, הרי בשר זה 20% מפליטות גזי חממה, אז בואו נסתכל על זה, מי שרוצה באמת להיות צדיק סבתי צריך להסתכל גם על הצלחת.
כן. אלון, אני רוצה להלשין אגב שאני שוב יושב פה באולפן עם חולצת טישרט ישנה שחורה שיש לי כבר 5 שנים, וענת הגיע שוב לאולפן עם סמלה חדשה הבוקר כרגיל.
נכון גיא, אבל אתה אכלת בשר לארוחת צהריים.
סימן שאתה לא מוצא למה מספיק משכורת, אז אני מצפה לך בשקול הנמוך.
הוא לא משלם לי בכלל משכורת. אבל הוא אוכל, הוא אוכל בשר, אז סליחה, זה מתאזן.
כן, אז אלון, את הנאום הראשון שלך בכנסת הקדשת לנושא הסביבה, וזה היה מאוד מרשים ומרענן, אבל עכשיו אתה כבר 50 שנה בכנסת, ובשלב זה, תקן אותי אם אני טועה, אתה כבר יודע שהיא נשלטת על ידי לוביסטים של חברות ענק, יש 200 כאלה שמסתובבים אצלכם שם במסדרונות, והשאלה שלי, האם אתה רואה את הסיכוי שתקום תנועה פוליטית בישראל, שתרצה לצאת למלחמה בשיטה הכלכלית הנוכחית, במודל הכלכלי הנוכחי, שכמובן מבוסס על הרעיון שעוד ועוד צמיחה בתוצר, תוך התעלמות מההשפעות השליליות החיצוניות. אנחנו רואים התעשרות מטורפת בשנים האחרונות בישראל, אנחנו רואים חברות מאוד מצליחות, בין השאר בגלל שהרבה מהיזמים והחברות לא משלמים את המחיר של ההשפעות השליליות החיצוניות של הפעילות שלהם על הסביבה, על משלם המיסים, על עובדים, בעצם על כל דבר שהוא לא בעלי מניות.
קודם כל, אומר לך את האמת, יש כמה אנשים בכנסת שעושים עבודה מאוד מאוד יפה בתחום הזה, בלי שיש תנועה חברתית חדשה. אני רוצה לציין את חברי מוסי רז והוועדה שלו שעוסקת בוא נגיד גביית הכספים המינימליים הנחוצים להקמת קרן העושר לדורות הבאים. אבל אמת היא, אחד הדברים, אני למדתי בכנסת והפתיע אותי, אני הגעתי וחשבתי, הנה מר סביבה באה, והגעתי לפה וראיתי שלכל מפלגה בקואליציה לפחות יש צ'אמפיון סביבתי שעושה דברים מאוד מרשימים, אנשים כמו יוראי אלאב הרצנו, מוסי הזכרתי, גבי לסקי, יש הרבה אנשים שעוסקים בסביבה, ויש הרבה אנשים, אני חושב, שערים לריכוזיות של המשק והפערים הכלכליים שעורכים ותופכים. ולכן, יכול להיות שבמקום לעשות מרד, אנחנו צריכים פשוט לגייס את הכוחות הנוכחים. ואני גם הייתי מציין שהממשלת השינוי, עם כל זה שיש מרכיבים לא קטנים שהלכו ללמוד כלכלה אצל פורום קהלת, בכל זאת יש כמה דברים טובים, החל מהשכר מינימום והגדלת שכר חיילים, והרבה מאוד סימנים לכך שהשכבות החלשות מתחילות לקבל חיזוק, ואני לא מקבל לחלוטין את הטענות של החרדים שכל החוקים שלנו הם בעצם על ראשם של העניים. אני למשל חושב שהמס שטלנו על חד פעמי הוא המס הכי מעצים לשכבות החלשות. הרי מי שהתמכר לחד פעמי, זה כמו להתמכר לסיגריות, זה הרגל מאוד מאוד יקר. משפחה עם 7 נפשות, זה יכול להגיד 5,000 ו-6,000 שקל לחודש עם כל הארוחות שלהם, אם זה על חד פעמי. ואם אנחנו אומרים, חבר'ה, יש איזה שישה שנקראת שטיפת כלים, וזה יחסוך לכם אלפי שקלים, אני חושב שזה גם צעד חברתי. אבל לשאלתך, האם אני רואה פוטנציאל? אני הייתי במפלגה קטנה, מהפכנית, נהדרת. המצע שלנו לדעתי כלל חלק גדול מהאמירות שאמרת עכשיו, ואנחנו לא עברנו את אחוז החסימה. ולכן אני מרגיש את עצמי היום בנוח במפלגה כמו כחול לבן, שיש לו אנשים כמו מיכאל ביטון, שהוא מבחינתי, הוא מהפכן אמיתי מבחינה ראייה הכלכלית שלו, והוא מצא איכשהו דרך להשתלב במפלגת מרכז, שהיא לא נטולת עקרונות, ובנושא חמלה ורצון באמת לעשות את הרשת החברתית יותר צפופה, אני חושב שאנחנו עושים לא מעט.
אלון, הזכרת את פורום קוהלת, יכול להיות שברגע שבו אנשים כמוך ואחרים כן ינסו לעשות מהלכים משמעותיים לשנות את התוואי של ישראל בנושא של שינוי אקלים ושל פליטות ושל ההרס שחברות הענק עושות, תקום בישראל, מהכיוון של הימין אולי, תנועה של, כמו שיש בארצות הברית, של מכחישי שינוי אקלים?
יש כאן, כבר עכשיו, אנשים מכחישי אקלים, דווקא כמה מדענים באוניברסיטה העברית, וזה דבר שהוא קשה מאוד להפנים. אני חושב שזה הבדל גדול בין ישראל לארצות הברית, לשמחתי הרב בתור יליד ארצות הברית. אני גדלתי במדינה שפויה, שגם רפובליקנים וגם דמוקרטים, היו להם דאגה לדורות הבאים, לאוויר נקי ומים, רצו שיהיה בסדר, ופתאום אני נסעתי, חזרתי אחרי 30 שנה, ופתאום זה נהיה נושא שינוי מחלוקת. ובארץ זה לא ככה. בואו נזכור שהיו לנו כמה שרים טובים להגנת הסביבה, תמי זנדברג היא אחד מהם, אני מחמיא לה, אבל גם גלעד ארדן היה שר לא רע, והוא איש ימין מובהק. ולכן בואו נתפלל שלא נגיע לכיתוב וטירוף של ארצות הברית, שזה פשוט לא יאמן שהמפלגה הרפובליקנית, בניגוד לכל המחקרים המדעיים, ובניגוד לכל ההסכמים הבינלאומיים, עדיין לא שם מבחינה מפנימה שכדור הארץ מתחמם ואין לנו הרבה זמן לשנות. הלוואי, ושיהיו כמו אצלנו בארץ, לפחות ככה, נפתלי בנט, לא יודע איך, מתי, אבל נהיה, הייתי אומר, די מודאג לעתיד כדור הארץ, וגם הוא זה שקידם את ה-100% כלכלה מופסת פחמן עד שנת 2050. אז אני לא בטוח שההכללות האלה הן תקפות לישראל.
אלון, אני רוצה לחזור איתך לעניין של הקצב הילודה, ולשאול אותך, אנחנו מדברים על העתיד ועל מה שצפוי להיות פה, אבל אני רוצה לשאול אותך אם לא עברנו כבר את המספר האופטימלי שהאנושות יכולה לחיות בשלום בעולם, והאם גם בישראל אנחנו לא כבר מעבר לשיא. אתה רואה את הצפיפות בכל האתרים הפתוחים, אתה רואה את הפקקים בדרכים, אתה רואה את מצוקת הדיור שיש בישראל. האם אנחנו לא מאחורי השיא גם בעולם וגם בישראל?
זו שאלה מצוינת, ואני חייב להגיד שהיא קלה יותר לקבל, אחרי שלי ירון התגרה אותי ברעיון שעשתה בדמרקר, בדיוק באותה שאלה. ואני נאלצתי, עד עכשיו די התחמקתי, אמרתי, אבל אמרתי, בדקתי את עצמי, וקודם כל מבחינת העולם אין ספק שכל אקולוגים, לא משנה אם אומרים 5 מיליארד או 3 מיליארד, כולם אומרים שעברנו את המספר האופטימלי, ואם אנחנו רוצים להשאיר מגוון ביולוגי ולחיות טוב, שכולם יחיו טוב, גם אני, אם אנחנו חייבים להפחית. וגם בארץ, אני אז אמרתי, ואני חושב שזה נכון, הייתי שמח לחזור לשנת 2000, 6 מיליון, 7 מיליון זה נראה לי, מציאות הרבה יותר נעימה מאשר 10 מיליון שנחגוג אותם במרכאות השנה, אבל לדעתי אלה מספרים קלים, כי אני מאוד מבקש דקה להסביר נושא. כשאנחנו מדברים על ההשפעה הסביבתית וחברתית של צפיפות, לא מדובר בפונקציה ליניארית, לא מדובר בשינויים קלים וירידה, לא, זה נכון במידה מסוימת, עד שאתה עובר סף יש קריסה. למה הדבר דומה? אם אני נוסע באיילון 20-30 קמ"ש, וכולם זוכלים קדימה, ופתאום משחק ביד אליהו מסתיים, ו3,000 כלי רכב מתנפלים על איילון, אף אחד לא זז. כלומר, המערכת נופלת, עברנו את כושר נסיעה, ואני מתחיל להרגיש שזה מה שאנחנו מתחילים לראות בנושאים כגון תחבורה, כגון מערכת הבריאות, וכמובן בסביבה.
אוקיי, אלון, אנחנו נסיים, אבל רק עניין טכני, נכנסתי ליוטיוב וחיפשתי קטעים של להקת בוקרי הערבה, רציתי לראות אותך מנגן בכינור במנדולינה וגיטרה, ולא מצאתי שום תביעת רגל פחמנית שם שלך ביוטיוב, אז מה אנחנו עושים?
אני אשלח לך קישור להופעה מוצלחת. אני רץ להצביע, חברים, אני מתנצל.
להתראות.
תודה רבה, אלון.
בבקשה.
ביי ביי.
גיא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, לפני שאנחנו מסיימים. מי מאיתנו יותר פוגע בסביבה? אני, שטסה פחות ויש לי ילד אחד, או אתה, שאוכל בשר, טס הרבה ויש לך 3 ילדים? אל תענה לי.
כן, אני חושב, ענת, שזה לא שאלה הוגנת. אנחנו עיתונאים, אנחנו צריכים לחשוב לא רק על מה שאנחנו עושים, אלא גם על העבודה העיתונאית שלנו. השאלה היא,
ברור.
השאלה היא מי מעודד בכתיבתו, לא רק במעשיו האישיים.
סליחה, אני כתבתי על בריכות חורף, גיא. אני כתבתי על בריכות החורף שנעלמות, גיא.
כן, זה נכון. ענת, בכל זאת, לא צריך לקנות שמלה חדשה כל שבוע.
נכון, וגם לא צריך לטוס לניו יורק, גיא.
כן, את יודעת שאצלי טיסות זה רק עבודה, אני לא זוכר מתי טסתי לחופשה כבר הרבה שנים.
וגם גדים, גיא, זה עבודה, אתה יכול לשאול את אחותי, זה מסט.
אוקיי, עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, גם אם הוא לפעמים קצת מטריד ופסימי, לפחות קצת ריאליטי צ'ק על, על התוואי שבו אנחנו נמצאים. אז אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לדן ברומר העורך, לאמיר פקטור, תודה רבה לעורכים שלנו היום, לאריה פריצון ול... פרופסור אלון טל, שכמעט הפסיד את ההצבעה בכנסת בגלל ההתארכות של ההקלטה. תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.